מסיימים את תיקון 11, ובעזרת השם נתחיל תיקון 12 עם הרבה זמן. אמן.
יוסף ג'רי
בן
לולה.
יונה?
לולה.
שיתו משפחות צרבית סופן. דיברנו על גילוי הסנה למשה, שהקדוש ברוך הוא נראה אליו בדמותו של המלאך בלבת אש. כלומר, המלאך זה בעצם השכינה. השכינה נקראת מלאך בגלל שהיא המשכיות של כוחו של הבורא התברך. ואנחנו יודעים שמלאך בגמטריה 91. זאת אומרת שזה שילוב בין שם הוויה לשם אדמי. זאת אומרת שכל מלאך בעצם, מה עושה? הוא מגלה פשוט את מה שיש בשורש, בתוצאה. למשל, יבי מלאך. ידי עכשיו מגלה את רצוני במעשה. הנה, עכשיו המלאך שלי מרים את הכוס. עכשיו עשיתי פעולה שמשתפת שם הוויה עם שם אדני. אז השם הוויה ושם אדני, כמו מה הוא בן, זה בעצם מלאך. כלומר, המלאך היא בעצם הגילוי של המחשבה. קוראים לזה גם שכינה. ולכן, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני דמויות מלאכיות, ולמשה רבנו הוא התגלה בלבוש הסנה, בלבן הסנה. אני יודע. לא, משהו אחר, זה מלאך. מלאך זה שהוא מלך, לא מלאך.
אבל בשבילי זה...
כן. זה בעצם... דרך אגב, אנשים, בגלל זה את גם כן שומעת ככה, בגלל שאנשים לא יודעים לבטא את זה. לא אומרים אדוני מלאך, כן? אלא מלאך. אז אנשים לא יודעים לבטא את זה, אז שומעים כאילו מלאך. או כמו בערב שבת, אני שומע את כל הצרפתי, מלך מלכי המלאכים, מלך מלאכי המלאכים.
אז זה... עכשיו מלאך זה גם...
כן.
ככה או ככה זה...
בסדר, נכון, זה המלכות, ככה מולכים. על ידי מלאך, נכון. כלומר, על ידי עשייה, על ידי גילוי של הבת, היחידה, זה נקרא בלבת אש, כמו הבת של המדרגה שנקראת אש. ולכן כגב נדע, אנחנו בקטע למטה, שמסומן, כגב נדע, אית תמר, כאין זה נאמר על הפסוק, ותפתח ותראהו את הילד, פירוש בת פרעה פתחה את הטבע, מה שכתוב, תראה הוא שהיא אותיות ותר ווקה, כלומר היא ראתה את ווקה, את האותיות של התיקון, כי התיקון זה ווקה, נכון? אין לנו מה לעשות ביודקה, כל מה שבאנו לעשות בעולם זה רק באותיות ווקה. אז היא ותראה הוא, ותראה הוא. היא ראתה את ווקה, את עם הילד. ותראהו ותראה ווקה יחד עם הילד. זאת אומרת, היא ראתה בעצם שם שני דברים. היא ראתה את משה, והיא ראתה את אותיות פלוס ווקה, שזה התיקון של משה, שזה מה שהוא בא להשלים בעולם הזה. ודה שכינתה דיו שראתה את השכינה שיסוד עוד האחרונה בשם הוויה שהייתה בגלות מצרים, וגם זה היה אימה לשומרה מאחיזת החיצונים. לכן נרמז באות וו של ותראהו, אז היא ראתה את השכינה ואת הקדוש ברוך הוא ששומר על השכינה בגלות, כי הוא סוד וו בשם הוויה. דהבה בכה בגינה. ולמה הילד הנער בוכה? כן? אז הוא בוכה בגלל שהמלכות נמצאת בגלות. כשמשה היה בוכה, הוא מצטער בגלות השכינה. מיד אנחנו רואים את תכונתו של הגואל. התכונה של הגואל, התכונה של מלך המשיח, זו לא תכונה של אדם שבוכה על עצמו. עד מתי אנחנו נהיה בגלות, עד מתי נסבול, עד מתי נעבוד, עד מתי... לא. עד מתי אתה, קדוש ברוך הוא, סובל? עד מתי השכינה שלך לא מתגלה בעולם? זה הסוד האמיתי, זו תכונתו של מלך המשיח. המשיח לא דואג לעצמו, הוא דואג לשכינה, לצער השכינה. מיד ותחמול עליו, כן? אז כמובן, ותחמול עליו, זה יכול להיות שני דברים. או, כן, האימא העליונה שחומלת על הילד שלה, או בת פרעה, זה אותו דבר. חומל זה פיצ'י. כן. ותחמול עליו שניצל על ידי בת פרעה, והוא, כן, איך קוראים לבת פרעה? ביטיה, אז היא הבת של יודקה. אז יודקה חומל על ווקה, והוא רמז על יציאת ישראל מן הגלות, ודהו וזהו שכתוב בבכי יבואו, על ידי בכייה בשביל צער השכינה יצאו ישראל מן הגלות. כלומר, מתי ישראל יוצאים מהגלות? כשהם מתחילים לחשוב על השכינה ולא על עצמה. זה הסוד הגדול. צריך לומר לבני ישראל בחוץ, אתם חושבים רק על עצמכם, אתם לא דואגים לשכינה. צריך לדאוג לשכינה. כשדואגים לשכינה, אז רוצים לקיים את רצון השם. רצון השם זה שהשכינה כבר תחזור לביתה.
ומכל רגע ורגע.
כן. ובתחנונים הובילם, דהיינו בתחנונים ודאי, על ידי תפילות ותחנונים, לקיימה, לקיים מה שכתוב ברחמים גדולים הקבצך, ושעל ידי בקשת רחמים התעוררו רחמי אריך אנפין בביאת המשיח, ומשם יזכה משיח לנשמה בבחינת יחידה.
יש לי שאלה. היום כל התינוקות בוכים.
כן.
אז אם הם בוכים, הבכייה שלנו היא בכייה די טבעית, אבל הבכייה היא...
כתוב בגמרא למה התינוק בוכה כשהוא יוצא.
אז זה הקטע הזה שעדיין הבכייה היא בכייה של השכינה, שעדיין עם ישראל כאילו, ולא כאילו, נמצא בגלות.
התינוק בוכה בגלל שבעצם הורידו אותו מהעולם העליון, והוא מגיע לעולם הזה שהוא צריך להתמודד איתו. אז המעבר בין העולם לעולם, כן, מוליד אצלו את הבכי.
השאלה שלי, הבנתי, אוקיי. בסדר, השאלה היא אם הבכי של משה,
כן.
יש לו השפעה על הבכי של, של, של התינוקות לעתיד, לא, למה לא, כאילו, למה הוא בכה?
אנחנו מבינים... משהו אחר, משה יש לו תכונה של גואל. הלוואי עלינו אם התכונה הזאת הייתה פועלת על כולם בצורה כזאת.
אז באיזשהו לא... שלב יש איזה מין ניצוץ כזה של...
כן,
יכול להיות לא... שמשה שהוא...
אצלנו, נסברנו את זה בכמה פעמים, בשונה מן החיות שהאינסטינקט שלהם פועל.
נכון.
אצל האדם האינסטינקט לא פועל. הוא צריך להפעיל אותו. ברור. כלומר, מתי אני יכול לבכות על השכינה? ברגע שאני לומד. כלומר, יש לי בחירה חופשית אם ללמוד או לא ללמוד. אם אני לא לומד, אני לא יכול לבכות על השכינה. אדם שלא לומד תורה, הוא לא יכול לבכות על השכינה. הלימוד מקנה לך את הידיעה של צער הדבר, של צער השכינה. מתי אתה מתגעגע לבית המקדש? כשאתה לומד על בית המקדש. מתי אתה מתגעגע לאבא שלך? כשאתה לומד על אבא שלך. ככה זה בחיים. הלימוד מקנה געגוע, כי אתה מתעסק בנושא. אם אתה לא מתעסק בנושא, אם אתה לא לומד את הנושא, אם אתה לא מפנים את הרעיון שלו...
אבל אז אתה מעלה אותו לדרגה מסוימת.
אתה מעלה בכלל את הזיכרון שלו. ואז ברגע שאתה מעלה את הזיכרון, כולך, כן, חשוף לפעולה של הזיכרון עליך. ואז הדבר הזה פועל. לכן חיבה יתרה נודעת להם. מתי הקדוש ברוך הוא יש לו חיבה יתרה? ברגע שנודעת להם, ברגע שהם לומדים, שיש בהם ידע, שיש בהם ידיעה.
אז הידיעה למעשה נותנת חיות לאותו...
נכון, ולכן זאת הבחירה החופשית שלנו. מה זה בחירה החופשית שלנו בחיים? בחירה, תגידו לי רק מילה. בחירה למה יש לנו בחיים? מה? יפה. ללמוד או לא. זהו, זאת הבחירה שלנו בחיים. מה זה ללמוד? להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולה. סגולה זה בכוח, פועל זה בחירה. זהו. איך אני יכול להוציא דבר מן הכוח אל הפועל? על ידי לימוד. או, אם אני לא לומד, אז בכוח נשאר סגור ולא מתגלה. זהו. לכן, בלי לימוד תורה, אי אפשר להוציא שום דבר מן הכוח אל הכוח. הכל תקוע. הלימוד זה הכלי שמאפשר לנו להוציא את הדברים ולגלות אותם בחיים. ויותר מן הלימוד, התלמוד. כשאני מלמד אחרים. זאת אומרת, כל עוד ואני לומד זה קטע אחד, אבל כשאני מתחיל ללמד, אז עוד יותר זה פועל עליי. כי אני מחייב את עצמי לצמצם, להגדיר, ולבחור במילים המדויקות והנכונות ביותר, כדי להפעיל את הפוטנציאל בגילוי של דיבור, כי זה מחשבה, דיבור, מעשה. אז הדיבור חשוב מאוד, אבל הדיבור לא יכול לצאת מרקנות. הוא חייב לבוא מלימוד שקודם לו. אם לא, אתה תדבר שטויות. ויראו את זה תכף ומיד. אני חושב שלמדנו כבר את הקטע, נכון? סיימנו את זה.
כן, כן.
סיימנו את השבוע, נכון? בסדר, אז הייתה לנו חזרה קטנה.
חזרה טובה, כן.
אנחנו, אז... דיברנו על העניין של הקדושה שמתגלה בעשרה, ואחרי זה אמרנו שזה בעצם סוד השבע ברכות. אני זוכר שדיברנו על הניסויים, שבעצם כל התפילות של ערבית, שאמרנו בערבית יש שתיים לפניה, אחת לאחריה, כן? סליחה, בשחרית ובערבית יש שתיים לפניה ואחת לאחריה, שתיים ושתיים, ובשחרית שתיים ואחד. וזה בעצם כל העניין של שמה ישראל, שדיברנו על הבחינה של שבעה תחתונות של הבינה שמתגלות, וזה כינור של דוד שמנגן מאלה. אז בעזרת השם, אנחנו באמת סיימנו את התיקון הזה, אנחנו נתחיל תיקון 12.
כן, בדיוק, שרשום ראינו אמת.
יש שאלות עד עכשיו?
אז למעשה בפגישה של בת פרעו עם משה, באותו רגע ותראהו, החלה כאילו...
הגאולה.
נכון.
זה שורש הגאולה. ברגע שהיא בת פרעו יודקה,
פגישת בבחיר.
זה הגאולה. ביום ההוא יהיה השם אחד, יודקה, ושמו אחד בבחיר. שמו זה בבחיר, כן? ברוך הוא ביודקה, וברוך שמו ובכה. כלומר, כשאתה אומר על ברכה שהחזן מברך, ברוך אתה השם, כל הקהל אומר ברוך הוא, ברוך שמו, ברוך הוא, אתה צריך לחשוב יודקה, ברוך שמו ובכה. ואחרי שהוא מסיים את הברכה, אתה אומר אמן, גמטריה 91, שזה בעצם גם משלב, ברוך הוא, ברוך שמו. בסדר? מה הוא בן? לכן גדול ה... עונה אמן יותר מן המברך. כי המברך בעצם...
חותם, הוא מאשר.
לא רק זה, המברך אומר שם אחד. הוא אומר, ברוך אתה עדו. אבל העונה משלב שניים, כי הוא אומר אמן. אמן זה 91.
אפרופו 12, יש איזה תיקון אחת תיקון, יש איזה הגדרה למשרד החינוך, וזה נקרא יעד 12. כל הבתי ספר מחויבים
לעבור. כולם אומרים את תיקון 12?
כן, והמשמעות שלו זה הכלה.
יפה, אז בוא נראה אולי זה מתאים.
כן.
היכולת להכיל. טוב, אולי אנחנו נתכוון לדעת גדולים. תיקונת תריסר. להבין את מאמר הבא,
נפוך.
נקדים בעזרת השם מה שאמרו חז"ל במסכת ראש השנה דף למדבט עמוד א', שבעשרה מאמרות נברא העולם. מתאים לנו לראש השנה, ברוך השם. חכמים אומרים לנו שבעשרה מאמרות נברא העולם, כן? במסכת ראש השנה, זה מובא גם בפרקי אבות, שהם תשע פעמים שנאמר במעשה בראשית ויומר אלוהים. כן? ומילת בראשית בעצמה שבראש התורה שהיא מאמר ראשון. זאת אומרת שאם תחפש ובראשית יש תשע פעמים המילה ויומר אלוהים, כן, יהיה אור, תדשי הארץ וכו' וכו'. ואז אתה שואל את עצמך למה כתוב בעשרה מאמרות, הרי יש רק תשע. כן, תשעה מאמרות. אלא שהמאמר העשירי הוא במילה הראשונה של התורה. בראשית הוא נקרא מאמר. בסדר? כלומר, במילה בראשית יש כבר הכל. זה זה.
אמרת שלוש
עבר שתשע? כן. תשע זה גילוי אחד. נכון. אחד ותשע. בסדר? אחד זה הסגולה. תשעה של גילוי. ועוד, יש להקדים מה שאמר, שכתב האריזל בעץ חיים, שרה, שתיקון זון היה על ידי ייחוד אבא ואמא. איך מתקנים זון? על ידי ייחוד אבא ואמא. כן, יון, זון זה ו'קה. אבא ואמא זה י'קה. כשי' וה' מתחברות, הן בעצם מתקנות את הילד ואת הילדה. כן, זה אותיות יוד כ' ו' כ'. כלומר, יוד כ' זה ייחוד אבא ואמא, אבא ואמא, שמתחברות עם ו' כ', שזה בעצם זכר ונקבה. אז ייחוד אבא ואמא מתקן את זון. ככה מסביר האריזל, שאבא נתן לאמא סוד הטיפה הקדושה, שהייתה כלולה מחומר וצורה. יש אצל אבא את הכוח של הטיפה הקדושה. החומר הוא כפבי אותיות. מה נותן אבא לאמא? 22 אותיות של התורה, שהם אבנים, לבניין הגוף והכלים. והצורה היא 10 ספירות. כלומר, כמה אבא נותן לאמא? 22 ועוד 10, 32, נתיבות חוכמה, אבא. זאת אומרת, 22 אותיות ו-10 ספירות. זה מה שאבא נותן לאמא. מתנה יפה, נותן לה את הלב. זה נקרא 32 מתנות. בסדר? האבא נותן את הלב לאמא. וכשאבא נותן את הלב לאמא, מה זה מתקן? את הילדים. שבין כולם הם למד ב' נתיבות חוכמה. ובאימא, מה אימא עושה עם ה-32 האלה? זה בעצם למד בית אלוהים אצלה. זה הופך להיות למד בית אלוהים. כמה כתוב פעמים שם אלוהים בכל הבריאה בבראשית? 32. זאת אומרת שכל הבריאה, זאת אומרת, מה אימא עושה עם זה? היא יוצרת חיים.
הופכת את זה לפרויקט.
הופכת את זה את הפרויקט, היא הופכת למציאות. אז זה מתגלה אצלה ב-32 אותיות פעמים של שם אלוהים שמופיע במעשה בראשית. כל מעשה בראשית, עד שכתוב אלה תולדות השמיים והארץ
והתבראם.
סליחה, למה אבא נותן 32 לאמא והשכינה מקבלת רק 24 תרשיטים?
קפדלת, קשוטים.
לא, זה מה שמקשט אותה, היא לא מקבלת רק 24, היא מקבלת 24 מתנות, זה משהו אחר. כן, היא מקבלת את הכל. אבל הגילוי אצלה זה רק במדרגות של גילוי. כמו הכהנים, אתם יודעים שבעברית, כן, אני אלמד אתכם סוד.
ברכת כהנים?
בעברית, כל שם של פעולה, כן, של עבודה, של מקצוע, מסתיים בנון. למשל, שחיין, חקיין, כן, בדרן, שדרן, שדחן, כהן. כלומר, מה הפונקציה של הכהן? לגלות כהן. הנון זה רק הביצוע. זאת אומרת שהכהן מגלה בעבודה שלו. זאת העבודה של הכהן. אז הוא מגלה את 25 האותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעל. זה גילוי המלכות. לכן המלכות היא בקפה. לא בקפה, כן.
אני
אכלתי
אותו, אני
זגן. אתה
אכלת
את? אני זגן. יפה. אשריך.
חלונה.
כן. חנון. אז זה המקצוע שלו. ואחר כך ניתן לזון 10 ספירות ברוח. כלומר, זון עכשיו מקבלות 10 ספירות של הרוח, שהם סוד 10 מאמרות. והמלכות מקבלת מזה הערה של 10 ספירות, וגם נכללת מלמד בית אלוהים באימא. אז הנה, המלכות מקבלת גם 10 ספירות וגם למד בית. זאת אומרת שזה כמה בסך הכל? 42 כבר. זה כבר מנבט? דרך אגב, כל מעשה בראשית נקרא שם מנבט. מנבט זה מה שתבות, מעשה בראשית. בראשית, מאמר קדמאה דקולה. כלומר, בראשית זה המאמר הראשון מכל המאמרות שבהם נברא העולם. בראשית הוא מאמר הראשון מעשרה מאמרות שנברא בהם העולם. אני רק רוצה שתעקלו שאנחנו לומדים תיקוני זוהר, שבמשך דורות שלמים חלמו על דבר כזה, רק שתבינו קצת. זה לא דבר של מה בך. כן? כל שיעור כזה זה שנה גמרא. זה מה שאומרים חכמים. אז רק שתעקלו את הקדושה הזאת, תקבלו את זה, תחילו את זה, כמו שאמרה אסנת, כן? שיהיה לנו כוח החלה. מרחוק באו לך. אז לכן, בראשית הוא אמר הראשון, מעשרה מאמרות שנברא בהם העולם. יש אחד ששמע שאני מלמד ביישוב, ככה זוהר ותיקונים וזה, אז הוא הלך למישהו, הוא לא בא אליי ישירות, אז הוא הלך למישהו ואמר לו, אני חייב להכניס את יואל לאוניברסיטה. הוא צריך קצת ללמוד באוניברסיטה, זה יעשה לו טוב.
מה הוא אמר? לא הבנתי ש...
הוא רוצה להכניס אותי לאוניברסיטה בכוח.
בסדר, ללמד, לא ללמוד.
לא, כן, לא, ללמוד. אני חייב ללמוד באוניברסיטה.
אתה חושב שלא שמעתי מה שאמרת?
כן.
אני שאלתי אותך.
אני צריך קצת להיכנס לסגנון של האוניברסיטה. אז הוא אמר לו, למה אתה רוצה לקלקל אותו? הוא ענה לו. טוב. שהם כנגד 10 ספירות.
הכל חשוב, אבל מן הסתם ברצינות.
שמע, אולי אני אכנס, נלך תדע, אולי אני אלמד לשון שם. ומאמר הראשון הוא כנגד המלכות, שהיא ספירה ראשונה מ-10 ספירות מלמטה למעלה. אז מה זה המאמר הראשון? כלומר, יש 10 מאמרות, נכון? אז אנחנו חושבים שהמאמר הראשון הוא כתר. לא, זה מלכות. זאת אומרת שהעולם בעצם נברא ממטה למעלה, ולא ממעלה למטה.
זה הזכר, לא? לא הזכר ככה?
הנקבה, תחילה.
הנקבה היא מלמטה למעלה?
נכון.
והזכר מלמעלה למעלה.
נכון. לכן, זה הראשונה מעשר ספירות. כלומר, המילה בראשית בעצם, כאן, רומזת על המלכות.
בעצם ההערה שיורדת ועושה את הכלי הראשון,
זה
בעצם הנקודה שהיא בעצם מגלה אחר כך בתוך הכלי הזה.
נכון, בכל השאר, נכון, בדיוק. לכן היא כוללת כבר את הכל בעשיית הכלי. כן, כמו זיווג ראשון שעושה את האישה כלי, יכולת החלה, ורק אחר כך כן, כל השאר יכול להתגלות שם. אז בעצם הבראשית הוא מאמר פותח שהוא בעצם המלכות. מה אומרים חז"ל על בראשית? מי זה בראשית? הרי בלשון הפסוק הראשון הוא לא עברי, נכון? כשאתה אומר תף בסוף מילה, זה בעצם בגלל שיש לך שייכות של המילה אל המילה הבאה, אל השם, אל מישהו. למשל, בראשית הבריאה. אבל בראשית ברא זה לא אומר כלום. כי בראשית זה לא בהתחלה. זה לא בראשונה ברא אלוהים, אלא בראשית ברא, לא בראשית הבריאה. אז רש"י מבין את זה, הוא מומחה בלשון. אז הוא אומר, רגע, רגע, יש פה בעיה. אם אתה אומר בראשית, אני מחכה לשם פועל. בראשית העולם, בראשית הבריאה. אבל מה זה בראשית, ואחרי זה אתה שם לי פעולה, בורא, בראשית ברא, זה לא אומר כלום. אלא אם כן, בראשית זה שם של מישהו.
בתרגום של התורה, 70 פסוקים, אז כתוב שהם שינו את זה.
תרגום ה-70. אמרו, בראשית, אלוהים ברא בראשית.
אלוהים, כן.
נכון. שהם לא יחשבו שבראשית זה מישהו אחר.
נכון. אז אומרים לנו חז"ל, בראשית ישראל נקראו ראשית, או תורה נקראה ראשית. ראשית חוכמה וראשית תבואתו. לכן, הבראשית הזה זה באמצעות ראשית, או בשביל ישראל שנקראו ראשית. מה שאתה רוצה, אבל זה לא התחלה.
שבית יוסף.
אז לכן, ספירה ראשונה מ-10 ספירות מלמטה למעלה, כלילה מעשרן אמירה, והיא כלולה מעשרה מאמרות שהן הערות הרוח מ-10 ספירות בזעיר אנפין. אז המאמר הראשון בראשית כולל את כל המדרגות של 10 מאמרות. לא לשכוח, זה ממטה למעלה. ואי היא למד בית אלוהים דעובדה דבראשית. וגם היא כוללת, אותה מלכות, את 32 הפעמים שם אלוהים הנזכרים במעשה בראשית.
ועשר
דיברות,
מי זה
אחרון
כשהוא הראשון? יש אותו,
אותו דבר? אותו דבר, אותו דבר. עשרת הדיברות מקבילות,
כן, לעשר ספירות.
או מקבילים לעשר הספירות, לעשרה מאמרות. רק פעם קוראים להם מאמרות, למדנו על זה, נכון? בשבועות, שהמאמרות הפכו להיות דיברות. המאמרים. ואמר, מסיתא דשמאלה היא תהיה היבה. עכשיו, אם זה מתחיל ממטה למעלה, מאיזה צד זה? שמאל או ימין? שמאל. כי המלכות היא שמאל. היא מהבחינה של הקבלה. הקבלה זה צד שמאל. אז צריך להתחיל את הדברים מהיכולת לקבל. כלומר, כל דבר שאתה בונה ראשון, זה יכולת לקבל. אם אתה רוצה לחנך ילד, אל תכניס בו תורה סתם. תבנה קודם כל את הכלי שלו, שיהיה כלי קיבול. ברגע שעשיתי את העבודה הזאת, לקח לי 6 שנים כדי לחנך את הכוס הזאת. אחרי זה, כשאני שופך לשם מים, מה שאתה רוצה, זה יכול להכיל. זה בסדר. לקח לך זמן לבנות את הכלי, אבל עכשיו אתה שמח. אבל אם אתה לא לוקח את הזמן לבנות את הכלי, ואתה שופך ישירות,
אין נחלה.
בהתחלה אתה חשבת שהרווחת זמן.
אין נחלה.
אבל אין שום דבר, לא נשאר כלום. זה סתם מילים, אז זרקת בו כל מיני דברים, אז אתה רואה ילדים קטנים כאלה, ואבא שמח כי הוא יודע מה לדברים בעל פה. נכון? אז לכן מסדרה דסמלאי תהיה היבט. המלכות ניתנה ומתקנה, כן, ונתקנה מצד השמאל. נתתי שיעור שלשום במקום של חרדים, בפסגת זאב. ממש, קהילה חרדית בפסגת זאב. לא יודע למה קראו לי, לא הבנתי, הגעתי לשם, ראיתי ממש קהילה חרדית. אז הסברתי להם שצריך לבנות קודם כל את המנגנון הלאומי. לפני שמכניסים במנגנון הלאומי את הקודש. אז אחת התפרצה שמה, אומרת, מה זה המנגנון הלאומי הזה? מה זה הדבר הזה? אמרתי לה, זה גברת, יש לך ילדים, נכון? אז היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, הילד שלך, כשהוא קטן, התחלת להכניס לו תורה, או נתת לו חלב כדי שיחיה? הענקת אותו? החלפת לו חיתולים? איפה התורה? אמרת לי, טוב, בסדר, אני צריכה לטפל בו. אמרתי לה, כן, נכון, צריך לטפל בו, גם במדינה או כל דבר. צריך לתת לה כלים, אתה צריך לתת לה חלב, צריך שהיא קודם כל תוכל לעמוד, ואחרי זה מכניסים בתורה. אז ברוך השם, בנינו את המנגנון הזה, עשינו את הכלי, עכשיו צריך להכניס בו את החיים, את הרוח.
דוגמה פשוט, מהחיים, לא דיברת אלה, דיברת ישר אליה.
אז אמרתי לה, אם את תורסת את הילד שלך, אל תתני לו לשחק עם ילדים קטנים בגילו. כן, תעשי אותו כבר גדול כשהוא קטן, ונגמר הסיפור. אבל אם הוא משחק כדורגל, ואת קונה לו כל מיני משחקים ודברים כאלה, זה בגלל לבנות את האישיות הפשוטה שלו. אז היא אומרת לי, הבנתי. ברוך השם.
כולם הבינו.
דאי היא גבורה. אש הסומקה, אז זה נקרא גבורה שהיא סוד של אש אדומה.
אנשים לא על הקרקע, זה משגע.
שיש אנשים בגלות, כן. נכון, בגלות זה כמה, אנחנו אומרים בסליחות.
סליחות.
כמה, כמה זמן? כמה זה כמה, לא כמה. בגלות זה כמה.
תמשיך את הפסוק, סבעו נדודיך.
כן, כבר אנחנו שבעים.
סבעו נדודיך.
אנחנו שבעים מהנדודים האלה כבר. יש אנשים שלא, כנראה. הם לא שבעים מזה. אז זה נקרא, היא גבורה אש הסומקה, שהיא גבורה סוד אש אדומה. כי אני יודע שכל פרצופה נבנה על ידי הגבורות שרומזות לאש ולגוון אדום. אז מה בונים בהתחלה? את הגוון האדום, את היכולת לקבל, כלומר את האישיות הנשית, גם של הילד, הבן. בסדר? כלומר, כל דבר ראשוני בעולמנו הוא קודם כל נקבה. תמיד. זה נקבה. והזכר זה מה שאני שופך בפנים. כל דבר בעולמנו חייב להתחיל במעשה, כן? כשאתה עובר לפועל, לגילוי של הדבר, צריך להתחיל קודם כל בהכנת השטח, בהכנת הכלי. אם אני רוצה להתחיל לצייר, אני יכול לבוא עם הצבע וישר לזרוק? לא. אני חייב להכין קודם כל את הקנבס. זה כבר מלכות, זה כבר בת. זה כבר אש אדומה. זה כבר הכלי. אני מכין את הכלי. ברגע שהכלי מוכן, העניין של להביא צבע זה העבודה האחרונה, זה כמעט כלום ביחס להכנה. בכל עבודה זה ככה. ההכנה של העבודה יותר חשובה מלבוא ואחרי זה להכניס את החלון.
יסוד של הבית הוא הכי קשה, איך הכל תומך?
אם אין לך הכנה, הכשרה של יכולת לקבל, להכיל, לא עשית כלום. וזה בעצם לוקח את הכי הרבה זמן, וזאת המומחיות האמיתית. לא לבוא ולשפוך את מה שיש לך לשפוך, כי זה סתם זרע לבטלה. האם בנית את הכלי לפני כן? לפני שאתה שופך? זאת הנקודה הראשונה. לכן בראשית מאמר ראשון זה אש אדומה, סומקה, שהיא בעצם גבורות, והגבורות עושות את הדבר הזה כלי. כלומר נותנות לו מידות ויכולת הכלה. ובגינדה בלבת אש, בשביל שהמלכות הייתה בסוד הגבורות, נתגלתה למשה בסנה, בלבת אש הרומזת על הגבורות. כלומר, הפגישה הראשונה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, היא נעשית דרך משה רבנו.
בסנה.
עם ישראל, כן? לא אנשים יחידים, אברהם, יצחק ויעקב. אני מדבר על האומה. זה דרך משה רבנו בסנה. מה זה הסנה? מלכות. כלומר, הקדוש ברוך הוא קודם כל בונה כלי. ומשה הווה מסיטרה דלוואה. למה הוא מתגלה למשה? כי גם משה הוא מצד השמאל. משה הוא לוי. לוי זה גבורה. לוי זה יכולת לתת מידה. גבול. משה היה מצד הלוויים. מסיטרה דלוואה ממש, מצד הגבורה ממש. זאת אומרת, הדבר הראשון בחיים שצריך לבנות זה גבורה. אברהם חסד הוליד את יצחק. אם לא, הוא לא יכול להביא את יעקב. כלומר, מה עושה החסד? הוא לא שופך את האור שלו, הוא קודם כל בונה את יצחק. אברהם הוליד את יצחק, ואז אחרי זה אפשר להמשיך, זה יעקב. כלומר, החסד חייב להוציא ממנו קודם כל את מידת הדין, כדי לתת גבול ומידה למה שהוא רוצה עכשיו לתת.
בעצם הגבורה זה חסד גדול.
בוודאי. אין יותר גדול מהגבורה. כן, זה השיעור שלנו על ראש השנה בעזר השם, כשנהיה בראש השנה. לכן הוא היה ראוי לזו ההתגלות. כלומר, אם משה לא היה ביכולתו לקבל מצד השמאל, כלומר, אם משה לא היה עושה את עצמו נקבה, הייתי אומר, הוא לא היה מקבל שום דבר. היכולת הראשונה של בן אדם חכם זה יכולת להכיל ולשמוע. קודם כל, תקשיב. אם אתה לא מסוגל להקשיב, אתה לא מסוגל לכלום. ההקשבה שלך עושה אותך נקבה, גבורות. אז אתה בונה את הכלי שלך. זה הקשבה. ברגע שאתה מקשיב, אז אפשר להכניס מה שרוצה.
זה נשמע לא הגיוני. אתה מקשיב, כאילו הפעולה חלה עליך, אבל בזה אתה בונה כלי.
בוודאי. כי זה נקרא אור חוזר. אור חוזר זה כלי לאור ישר.
אני חושב שההקשבה זה פתיחת נתיב.
כן, זה אותו דבר.
בקבלה
שאתה... פותח דרך.
בקבלה...
בדיוק. כשאתה מקשיב, אתה במדרגה, במנגנון, במגמה של קבלה. כלומר, קבלה זה ללמוד... לבנות כלי. זהו, זה נקרא קבלה. ללמוד קבלה זה ללמוד להפוך את עצמך לכלי. קיבול. לכוח קיבולת. כתב פירוש בניהו, שראה משה שישראל יהיו בגלות, בגלות אדום הנקראים ערב רב, לפי שאחר שבא סנחריב ובלבל את כל העולם, נתערבו באדום בכל 70 האומות. לכן נחשבת גלות אדום כאילו גלינו בין 70 האומות. למרות שגלינו רק למקום אחד, בגלל שהכל מבולבל שם, זה כאילו היינו ב-70 מקומות בעולם. בכל המקומות. כלומר, 70 זה המספר 7, זה הספרה 7, זה הכל. כל הטבע. ולכן קורא להם ערב רב, כלומר, ערבוב גדול. לפי שנתערבו בהם תערובת רב, תערובת גדולה, מכל האומות. עד כאן.
סליחה?
כן.
בזמן הזה הם היו ב-70...
כביכול
מקומות,
כן.
ב-42
תחנות,
זה
מבט
בכל הכיוונים.
נכון, תמיד זה הבניין, כדי לחזור, תמיד מבט זה ממקום למקום. מהבית שלי עד לפה, כן, זה היה שם מבט. כן, הדרך שעשית כדי להגיע לשיעור זה נקרא מבט. תמיד. ועניין המשל של השושנה בין החוכים המובה לקמן, עוד מעט אנחנו נדבר על שושנה, ככה פותח הזוהר, פה אנחנו בתיקוני זוהר, הזוהר פותח כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. פסוק משיר השירים, ככה פותח הזוהר. הוא, כי כמו שהשושנים הגדלים בין הקוצים, הקוצים הם שמירה לשושנים, כן, כשישראל הם בגלות, בין ערב רב, הם לטובתם, כדי למהר גאולתם. זאת אומרת שעם ישראל בגלות חייבים להיות בין הקוצים, אבל זה כדי למהר את גאולתם. לא ייתכן שהם יתרגלו לקוצים וישארו שם.
אבל בעצם זה השושנה שומעת לקוצים.
זה הולך בשני הכיוונים, זה נכון. השושנה היא עדינה. אז לכן הקוצים שומרים כדי שאם חיות, נגיד כלב, כלב שרץ, הוא דורס הכל, כזה משוגע כזה, אתם מכירים את הכלבים האלה, תארי, מה זה ענק, שלא כזה כבד. אז אם יש קוצים, הוא נזהר, הוא לא נכנס, אז השושנה נשמרת. אם לא, הוא רסק הכל, כן, שם לך שתיים, כולם חמים, כאילו הייתה כבר במוסח כל היום.
אבל אם אני לוקח, רק שהקוצים זה האומות, והשושנה זה כנסת ישראל, בעצם זה כנסת ישראל שומעת על האומות.
זה בכוח הפנימי, אבל בחוץ, זה הפוך. כלומר, אנחנו צריכים שמרים. למשל, קליפת הסלע. כן? שומרת על הפרי. לא, כיפת הסלע. כן, זה אותו דבר. ושואל, ועמי התגליה לבסנה. למה הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה? כן? מדוע נתגלתה השכינה למשה בסנה ולא באילן אחר, לא בעץ אחר? משיב לאח זעה דעבד בדוחק בין הקוצים, להראות שהיא הייתה בדוחק בין הקוצים שהם הגויים והחיצונים. זאת אומרת שהסנה הוא עץ יבש כזה, וזה מראה באיזה מצב נמצאים ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה למשה את הסרט של החוויה הישראלית של אותו זמן.
הישראלי.
כן? תסתכל איפה נמצא העם הזה. דהיינו שהייתה עין בני ישראל בגלות, אותה שכינה. הוא מדבר על השכינה, הקדוש ברוך הוא מראה לו את השכינה. משום, כן? עימו אנוכי בצרה. כי הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא בצרה יחד עם האומה כשהיא בגלות. כשהיא כבר לא בשם אומה. היא בשם בודדים, יחידים. כי האומה מתה, ישנה. כן, אני ישנה בגלות. בגלות היא נקראת ישנה, בתרדמה.
אבל היא לא נולדה.
מה?
היא לא נולדה
בשביל. בסדר, וליבי ער. וליבי ער.
זה נקרא שהפוטנציאל נרדם. אתה לא מוציא אותו לפועל. כלומר, כל החיים שלך היית משהו, ואפילו לא ידעת. כן? אז אם אני לא בא ומראה לך, אתה יודע מה אתה, מיכאל? הנה, זה אתה. עכשיו אתה אומר, וואי, למדתי, לימוד. אז עכשיו אתה יכול להוציא את זה. כלומר, שיעור ראשון, מי אנחנו? זה השיעור הראשון שמשה מקבל. מי אנחנו? מי זאת האומה? מי זה עם ישראל? בכלל, מה באנו לעשות פה בכלל? בשביל מה כל הסיפור הזה?
שרצו,
כן, נכון, נכון, זה הסוד של המיצר שחונק את המדרגה הזאת, נכון? שהפוטנציאל יישאר פוטנציאל. ועם כל דה, ועם כל זה שהשכינה הייתה שם, והסנה איננו אוכל, הקוצים שהם הערב רב, לא נתבטלו. למה לא צריך לבטל את הקוצים? אולי נבטל את הקוצים, ואז השושנה תצא. בשביל מה אני צריך לשמור? טעם הזה, בגין שושנים, דאינון בנהה, דאינון ישראל, בשביל השושנים שהם בניה שהם בני ישראל. זאת אומרת, אני חייב לשמור על הקוצים בשביל עם ישראל.
למעשה זה גם מסתדר עם מה שאמרת עלינו, שלכל גלות אנחנו רוצים את הטוב שלו.
כן, טוב, זה כבר נקרא שאנחנו שולפים משם, זה כבר גמר הגלות.
נכון, אז השושנה, היא לא התחילה כשושנה.
אז מה התחילה?
השושנה לא מתחילה כשושנה, היא מתחילה רק קוצים בעלים.
יופי.
שבאמת, למעלה.
כן, נכון.
אתה הבנת אותי?
כן, כן. הגילוי של הראשון הוא לא שושני.
או, יפה מאוד.
נכון, נכון.
גם בצמח עצמו, בפיזי.
כן, כן, בצמח עצמו.
אמרתי לך שיש את הקוקיות הזאת בשושנה, אם אתה רוצה שהיא תצמח, נכון? הספרתי לך את זה?
כל חמש.
כל שבע. העלים של השושנה, העלים עצמם, הם יוצאים, אם תסתכל טוב, הם יוצאים רק בפרד. שלוש, מעליהן. אם זה הגבעול, יוצאים שלוש, אחרי כן, הבא אחריהם יוצאים חמש, הבא אחריהם יוצאים שבע. שבע עלים, אתה תראה. מעל השבע עלים, אם אתה קוצץ, השושנה תפרח הרבה יותר טוב. לא יקצוץ מבין השלוש לחמש, ולא מהחמש לשבע, אלא מהשבע לשלוש. זה חוקיות ב...
יפה.
כן, למדתי את זה.
אגרונום,
אה? לא, זה ידוע, זה ידוע.
אה, זה גם, זה לא רק הצמח.
לא, לא רק הצמח הזה.
אה, לא רק הצמח הזה.
גם לגזום צריך לדעת בדיוק איך, מאיפה, רק באמת שזה יצא טוב.
גם כשמספרים את הילד, שם זה כבר אחרי השלוש. כן, חדשי לו עד שבע, צמח כבר זקן. טוב. דהבו עתידין למהווה בגלותה בין ערב רב בעינון קוצים, שהם עתידים להיות בגלות בין הערב רב, שהם קוצים, העוקצים את ישראל בגזרות ושמדות. זה מה שהם עושים, כל הזמן הם עוקצים אותנו כדי שלא נתרגל ולא, כן, נהיה זרוקים ושוכחים את הזהות שלנו. ודה איו רזה, וזהו סוד הפסוק, יעשה חלה, כבר הייתי עושה כליה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה, אלא ואותך, רוצה לומר בשבילך, לא אעשה חלה, כדי שדוחק הגויים ימהר הגאולה, במהרה בימינו אנו. זאת אומרת, גאון מבילנה כאן אומר לנו שהקדוש ברוך הוא בעצם שומר על ישראל, בגלל זה הוא שומר על הגויים. כלומר, הגויים הם שמירה על עם ישראל. גם כשעם ישראל חוזר לארצו, מה אומר הפסוק? שהוא לא יחסל את הגויים מסביבנו בפעם אחת, אלא מעט מעט אגרשנו מפניך. פן תרבה עליך חיית השדה. מה זה אומר? מה הדבר הזה בא לומר לנו? שאם היינו חוזרים לארץ ישראל ולא היו מסביבנו האויבים שלנו, מה היה קורה פה? היינו אוכלים את עצמנו בכלל. מי שומר עלינו? כל האויבים שיש לנו מסביב. הם שומרים עלינו. זאת אומרת שאם אתה לא מבין את הדבר הזה, אז אתה כל הזמן בוכה, אתה רק שומע חדשות ובוכה, ואתה אומר, וואי, כמה, מתי מתפטר כבר, מתי זה? אז עכשיו אתה מבין שהדבר הזה, שכל הכוחות האלה שומרים על עם ישראל שלא ירדם. שומר עלינו שאנחנו יודעים לזהות שיש לנו אויב, וכשהאויב הזה קצת מתקומם ומתרומם, אנחנו פתאום חוזרים לעצמנו, לאהבה שלנו, בינינו. אז באופן פרדוקסלי, כל פעם שיש מלחמה, אנחנו עוד יותר אוהבים את עצמנו. פתאום אתה רואה דברים של חסד, פתאום אין דבר שמאל ואין ימין ואין בטיח ואין כלום. מי עושה לנו את זה? המלחמה. זאת אומרת, המלחמה מאחדת אותנו. וכשיש מלחמה כזאת גדולה בעולם, מתגלה, מתחיל להתגלות כוחו של המשיח, כך אומר הרב קוק. כי כוחו של משיח זה באחדות הזאת. אז כשיש מלחמה גדולה, אז הוא גם כן, הכוח הזה מתחיל להתגלות בעם ישראל.
סליחה, יש
לי שאלה. כן.
שבזמן שחושך פה, אחרי בעולם,
כן, חצי חושך, חצי אור.
זה בוקר עכשיו.
כן, באמריקה.
זה כמו שמה ישראל, אולי זה רק יהודים שם שפעלו.
כן.
בזמן שאנחנו ביחוד יושבים.
כן, זה אחת שהטענות שצריך להישאר שם.
לא, אני אומרת, אני חושב את האמא עד שבא.
לא, לא צריך את זה.
אני מנסה לבדוק.
כן, אני יודע, אני יודע, גם הם מנסים, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. זה עם ישראל, כשהוא נמצא, אני אסביר לך למה. אני לא סתם אומר לך, זה לא נכון. כשיש גלגל, ואתה נמצא כאן, הסיבוב שלך הוא גדול, נכון?
כן.
אבל ככל שאתה מתקרב לאמצע, באמצע מה קורה?
אתה כמובן לא מסתובב.
אתה לא מסתובב. אתה כבר לא מסתובב, האמצע לא זז, האמצע האמיתי לא זז. כי הכל, הוא בעצם סובב את כל הגלגל. וארץ ישראל היא נקודת האמצע. ברגע שאתה פה, אתה יכול גם להאיר במקום שיש אור וגם במקום שיש חושך. אתה כבר כולם מסביב.
זה כמו
קומפה. זה כמו... נכון. וזה כמו בהקפות. בהקפות, כן? בדרך כלל מי שעומד, הוא לא צריך לזוז עם ספר התורה. הוא באמצע. ספר התורה לא זז. הוא על הטבע והוא לא זז, וכולם מסתובבים סביב האחל, אבל הוא מסובב את כולם.
אם הוא לא היה, לא היה סיבור.
אנחנו באמצע, למה אנחנו?
זה
באמצע, הוא מפזר.
בגלל שהקוצים, הם שומרים על האמצע הזה. האמצע הוא אמצע של מי שהוא. הוא לא אמצע של כלום. כלומר, איפה נמצאות אומות העולם בקשר לזה? אומות העולם זה עיגולים, נכון?
אנחנו ביושר.
ועם ישראל הוא ביושר. עשיתי לכם את זה באלכסון. זאת אומרת, אנחנו הציר שמחבר את כל הגלגלים. פה הבעיה, הקלקלק הזה. צריך לחזק את הציר הזה, שם יש איזה משהו, צריך לשים איזה שם.
סירייה.
סירייה. יואל, למעשה זה גם אותו דבר לגבי כדור הארץ עצמו.
יש גוליות גם, צריך. מה?
אם לא הייתה ליבת הארץ, אתה מדבר בפיזיות של כדור הארץ. הלא, הכדור הארץ מבפנים, 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 יש בו לבה, ליבת הארץ. זה אותו דבר.
נכון. ולבת אש, בלבה של אש.
אם זה לא היה, אנחנו לא היינו, הכדור הארץ לא היה מסתובב.
כן, כן. אז עם ישראל, הוא המדרגה האמצעית הזאת, שהיא מסובבת את כל הגלגל, היא הציר. באמת?
אתה זוכר שהמחלנים פעם, בסמרסטי, לוקום פעם, 314,
פי 314. כן.
וזה יוצא
שעדיין... נכון, 314, נכון. ולצערנו, בזכות המלחמות, אנחנו כאילו צריכים לשאוף לאיזה מלחמה כדי להיות מאוחדים.
לא, אבל אנחנו יודעים שככה זה פועל במציאות. עד שנפנים ונבין את מי אנחנו. אז זה לוקח זמן. אז המלחמה באה לעורר את האדם לדעת מי. לכן מלך המשיח גם עושה מלחמות. אנשים רוצים משיח, משיח, הם חושבים שזה משיח, זה נגמר הכל. זה התחלת הבלגן, מה אתם חושבים? איפה נמצא המשיח ברמב"ם? הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה לא דבר של ככה. המשיח בא, הוא רמטכ"ל. בכל הדיסק שיש לך שם, האמצע, הנקודה הלבנה, זה ישראל. כן? וזה מה שמסובב את הכל. בסדר? ועוד דרש את הפסוק לא יעשה חלה, שעוד הקף היא רפויה חלה ונקודה בקמץ. נדמה לי שלמדנו את זה כבר.
כן.
מה זה הדבר?
אבל
זה
כאילו
שהוא
אומר
שהוא
מסובב
את
הכל.
נכון, עם לחדודי והכל. לא יודע, יש לי כל הזמן, אני כאילו כבר למדתי את הדברים.
הבאת החידושים היום.
בסדר, אוקיי. בסוף כבר נסיים את התיקון ה-70, אני רק מחלק דפים. כבר למדנו את הכל, אולי למדנו את זה בבטן. שכחנו ופתאום אנחנו נזכרים. שהיא מורכבת מנקודת פתח ונקודה, ונחשבת כאילו הייתה נקודה בפתח ודגושה. דהיינו, קל לה. אני זוכר היה יריב אפילו בשיעור הזה.
לא, אמרת זה, הנה,
היה לפני, מה זה הדבר הזה?
לא, מסליחה.
אני לא מבין את זה, רק
של דבר כזה. בגלל שכל פעם אתה רואה, אתה לא אומר אותם דברים.
כן, אני לא, אף פעם.
אמרת, אז חבל שיריב לא פה, למה הוא היה אומר לנו, איפה הנקודה?
יריב, כן. טוב, וזה שאמר, החזלה הראה הקדוש ברוך הוא למשה במראה הסנה, אגרא דקלה, שכר של השכינה. והיינו שעל ידי השעבוד ודוחקם של ישראל בגלות התבררו כל הבירורים. והיא לבת אש, כי השכינה היא לבת אש, הייתה יכולה לשרוף ולחלות את כל הגויים ברגע. זה לא שיש לנו בעיה, אנחנו יכולים לשרוף את הכל. השכינה יש לה כוח לחלות את הכל. אבל עם כל זה היא בין הקוצים. מפרש דעינון חייביה שהם רשעי הגויים, כד דחקין לשכינתה וישראל, כשהם דוחקים את השכינה ואת ישראל בגלות, אז אגרא דילהון קלה. אז השכרה יהיה, כן, החלה. דהיינו נפקא שכינתה חלה מביניהו. הם בונים אותנו. כלומר, מה קורה בעצם לגויים? למה שמעו גויים ירגזון? למה זה מרגיז אותם? כי ככל שהם רוצים יותר לעקוץ אותנו, מה הם עושים? הם מגדלים אותנו את השושנה עוד יותר. כלומר, זה פועל הפוך, וזה משגע. אתה כבר לא יודע מה לעשות. אני לא עושה כלום, הוא צומח. אני בא, הוא צומח עוד יותר. מה זה הדבר הזה? כלומר, יש לנו איזה מין מנגנון שמשגע את אומות העולם.
וסליחה
שאני... כאשר יענו אותו כנכבה וכנפרוץ.
וזה קשה לדבר על השואה כזה בכלל.
נכון.
אבל גלה ישראל...
כן, 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 כן. יש מדרגות שיוצאות מזה, נפקה שינתה. הקלה הזאת יוצאת מהקליה. אפשר לומר שקליה מולידה קלה. אנחנו לא מסוגלים לבנות. אנחנו לא יודעים, כן, הכלי נבנה על ידי נתינת מדרגות. ככה זה ילד, נכון? בהתחלה, כשהוא נולד, אתה צריך לשים לו כסדה עד גיל 5. נכון? כל הזמן, פעם, 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 מקבל מכל מקום, כן?
בעצם בבן אדם האש
הזה... ככה הוא לומד.
האש הזה הוא בלב?
האש הזאת נמצאת בלב, כן. זה האש ששורפת בפנים וצריך את הריאות. כנפי ריאה זה הרדיאטור, כדי לקרר את המנוע. אם לא, אז זה היה שורף את הכל.
צריאל.
כן, כך כתוב, באמת.
לצערנו, עם ישראל משול לקציצה, ככל שאתה מועך אותה, היא מתרחבת.
לא, לבצה. ככל שמבשלים אותה, היא יותר קשה.
למדנו את זה, אתה יודע.
לא קציצה, בצה.
לא, אני אמרתי קציצה ככל שאתה מועך אותה, היא מתרחבת.
כל אחד מדבר ממה שאתה מכיר.
הרי זה כמו מנה
פעלה, ולא שלא
תעשי להתחיל על זה עם זה.
חזל אומרים שעם ישראל הוא כמו בידה, כמו בצה. ככל שמבשלים אותו, כך הוא מתקשה.
מתקשה.
ואז הוא הופך בצע קשה. כן? אז השכינה שהיא הקלה מבין החיצונים, אני רוצה לומר שעל ידי בירור הניצוצות, הניצוצים מבין הקליפות, תתפרד ותצא הקלה מביניהם. ויתה חתן בגינה, ואז יבוא החתן, שהוא זעיר אנפין, ויפדה אותה. כלומר, ייקח את השושנה הזאת.
סליחה.
אל גינת אגוז ירדתי. מה?
עכשיו אני מבינה...
ללכות שושנים. מה?
הרב כדורי,
כן.
זה, הבן, הנכד שלו אמר לי שבבשר, זוכר שאמרתי לך, זה סגולה לעשות עם
עיגול, כן.
עיגולים עם השיניים. עכשיו שאני רואה את זה ואני מבינה 32 שיניים.
כן.
זה עושה על האומות.
נכון. עכשיו צריך להמציא מחסנית עם 32 כדורים, כדי להיות רב כדורים. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא בא ומלקט, לוקח את השושנה הזאת. ודאי, ועל זה אמרו חז"ל במסכת ברכות, אגרא דקלה דוחקה, פירוש שעל ידי דוחק הגלות, שכרם של ישראל יהיה שהשכינה תתייחד עם בעלה זעיר אנפין. דווקא בגלל הגלות, עם ישראל רוצים עכשיו לחזור לארץ ישראל, כי נמאס להם כבר 2,000 שנות גלות, הם לא יכולים יותר. ויפרוק לו מן גלותה בגינה, ויגאל הקדוש ברוך הוא את ישראל מן הגלות בשביל השכינה. כלומר, הם צריכים להרגיש את צערה של השכינה כדי לעלות. ושיעור הכתוב לפי מאמר הנזכר, כי אעשה חלה, כי אעשה אותך קלה, על ידי ריבוי הדוחק אשר בכל הגויים אשר ידחתיך שמה. מטעם זה, ואותך לא אעשה, או איתך לא אעשה קלה. דהיינו שאין רצוני שתעשי את השכינה כליה בכל הגויים לחלל אותם. אני לא רוצה שעם ישראל יתפשט ויישאר שם יותר מדי כדי לחלות את הגויים. אגב שיש בכוחך לעשות זאת, בכוחך לעשות זאת, והכל כדי להטיב לך ולמהר ביותר את גאולת ישראל על ידי הסבל וריבוי הדוחק, כן המשלים את הבירור והתיקון. מה זה אומר? זה אומר שיש תכונה כזאת בגלות, שכשעם ישראל מבין שהוא צריך לחזור לארצו, מה קורה? מה קורה אצל הגויים באופן פרדוקסלי?
מונעים את זה.
להפך, להפך. הם מרפים את הדבר הזה. כדי שעם ישראל יגיד, סוף סוף, עכשיו זה בסדר, אפשר להישאר? תמיד כשיש פעולה של עלייה, פתאום קורה משהו באותה מדינה כאילו טוב ליהודים. אז הם מניחים את המזוודות ואומרים, ברוך השם, אתם רואים, זה היה רק זמני. איפה ראינו את הדבר הזה? כשעם ישראל רצה לצאת ממצרים, כן? אז כשפסקה עבודה, חצי שנה לפני יציאת מצרים, פסקה עבודה, נכון? אז מה קורה לרוב עם ישראל שם?
חושב
שזה בסדר. כמה אנשים קיבלו את הרעיון הזה להישאר?
80%. לצערנו.
אתם מבינים מה קורה? זאת אומרת, פתאום הם אמרו, תשמע, המצרים נהיו בני אדם. הם כבר לא משעבדים אותנו, נהיו חברים, אפשר להישאר פה, זהו, מה אני צריך לזוז? אני יכול לבנות בית כנסת, אני יכול לחנך את, את הילדים שלי, תלמוד תורה, אליאנס, מה שאתם רוצים. ונעשה איזה משרד עם סוכנות, עלייה, מי שרוצה, מדי פעם.
כן,
הכל
זמני.
אבל למה
המנגנון
הזה?
80%
לא
יש
הרמז
לפי
סך
בוודאי, אני מדבר על זה.
אם כדי לבנות עצמנו אנחנו תלויים בגויים, והגויים תלויים בנו.
נכון.
אז למה לא כל היקום הוא מנגנון כזה של בנייה? למה...
איך אתה יודע שהוא לא הרש? למה זה? הרש הוא כזה. כל המנגנון של היקום זה עיגולים וקו, יושר. זה הבריאה, זה החלל, וזה הקו. מה אתה אומר לו? זה הבסיס של הכל, ופה אין סוף מסביב. רק מסתכל עלינו מתי נצליח. כל היקום זה זה, אני מדבר אותו דבר, זה אותו דבר. זה עיגולים ויושר, ישראל זה היושר וכל האומות זה עיגולים.
אוקיי, אני מדבר עכשיו מבחינת גיאוגרפית, אז למה למה שיהיה קו בארץ ישראל? למה שלא כל העולם יבנה ככה? למה?
בגלל שאי אפשר. איך, יש קו ישר ביקום?
למה שלא כל
יש פה, חבל שאין פה אנשים מדענים. האם יש יושר, האם יש קו ישר ביקום? אין. אין דבר כזה. למה כל הכוכבים עגולים? למה הכל עגול? הכל עגול, כל העולם שלנו הוא עיגולי. אפילו אם אתה עכשיו יורה כדור, הוא עושה ככה. נכון? אתה חושב שהוא ישר, אבל זה לא נכון. אין קו ישר. אין דבר כזה. יש רק יושר אחד בכל היקום לישראל.
ישר אל.
זאת אומרת, בכל היקום יש רק נשמה אחת, סוג אחד של אנשים, שהוא הקו הזה. הישר, הישר, הישר. זה עם ישראל. ובארץ ישראל זה מופיע, ואומרים לנו חכמים, בדיוק איפה זה מופיע? מעל הר הבית. מעל הר הבית, כשאתה הולך לכותל, אתה אמור לראות, אם אתה מסתכל לכיוון קליפת הסלע, אתה צריך לראות כמה מטרים מעל הקליפה הזאת, קו ישר. אם היה לך עיניים טובות לראות, אתה צריך לראות את זה.
לא להמחיס את זה, למעלה.
כן, ממעלה למטה.
אני חלום
קו אחד.
אני חלומתי. למה אומרים ש... אני שמות שבאות לעולם הזה ועוזרים את העולם הזה, זה
נכון, שם זה עניין של נשמות. אני מדבר פה על תפילות, על קשר עולמות. לא מעבר.
אם חוזרים לעולם.
כן, נכון, אבל הקו הזה הוא רחב. יש בו ימין, שמאל ואמצע. למדנו שהקו הוא בנוי מג' קווים, נכון? אז זה עוד נכנס שם. אז זה חברון, ירושלים
ושכם.
בסדר? תראו, זה אותו קו. זה ג' קווים באותו קו. בצד ימין זה של הקו. אם תסתכלי על ירושלים, איך מסתכלים על ירושלים? עם הגב לים, לאשדוד. בסדר? אני מסתכל לכיוון ירושלים. בצד ימין זה חברון?
חברון.
בצד שמאל זה שטש.
תקחי את המפה.
זה ג' קווים, ואתה פה באמצע. נכון?
אלא מה שפעם
שמעתי
שהמפתח...
מה?
מפתח
זה הכניסה לארץ ישראל, זה משהו אחר.
ואמרו לי
שביהם יפורי, כששאלתי על איזה פסוק בבתאים, ועברנו מפתח בתפול בירקו. כן, כי מה זה יריחו? זה נקרא המפתח של ארץ ישראל. כשעם ישראל נכנס עם יהושע לארץ ישראל, אז המפתח זה קודם כל תיקון הריח. זה המפתח של הגאולה, תיקון הריח, לכן זה עובר מיריחו. ולכן צריך להפיל שם את החומות, אני יודע תקיעת השופר, שופר מפיל חומות. כלומר, אנחנו שם עושים עיגולים, מסתובבים 7 פעמים סביב העיר. כלומר, כשאישה מסתובבת 7 פעמים סביב הגבר, הוא נופל בך. ככה היא כובשת אותו. אז נפילה נעימה, כן? בעגבי האהבה. אז זה הבניין. בסדר? אז לכן, אנחנו צריכים עיגולים ביושר, תמיד. אז עם ישראל הוא בעצם הזיכרון האחרון של היושר האלוהי בעולם הזה. כלומר, מי...